My Mirza Shem, no. Okay. Haktsot Banui al Shte Yisodot. Or Shte Yitidot. Haktsot Banui al Kach She Dine Mamonot Vikidushin Shavim. Bishnehem Yesh Tsarach Bikium. Aval Bidine Mamonot Ein Tsarach Lamakim Ede Kium. As Al Karchenu Hakim Hu built in. מה הקיום הבלתין שתמיד קיים בממון? זו שאלה. הודעת בלדין. הודעת בלדין זה לא עדות, זה לא עדים, אבל זה מה מילה שהשתמשנו בו, זה לא עדים, אבל זה הוכחה. אז הדין, זה כל הפיתוח שלה. זאת אומרת, ברגע שאני משווה קידושין לממון, אז אני חייב גם להכיר קיום בממון. אבל אין עדים, אז כנראה אני לא זקוק לעדים, אני רק זקוק ליכולת הוכחה. במילים אחרות, לפי הקצות, אני לא זקוק לעדים, אני זקוק לעדות. לא אנשים, אלא כוח הוכחה. איך אני מקבל כוח הוכחה? בדיני ממונות, בהודעת בלדין. בקידושין, הודעת בלדין לא תתקבל, אז כדי להשיג את ההוכחה, את הבירור, אני חייב להביא אנשים. אבל אנשים הם לא חיוניים. אפשר להסתפק בלי אנשים, כי גם בממונות יש קיום, הקיום הוא. כוח, אפשרות להוכיח, להודיע, לפרסם. זה מה שהקצות טוען. בניגוד לקצות, העמדנו גישה אחרת שהיום נפתח. שיש צורך באנשים ממש כדי, נסיים את המשפט, כדי לעשות משהו יותר פנימי ויותר אינטגרלי במעשה הקידושין. המעשה הקידושין יהיה חסר, אחד מהמרכיבים שלו. אפשר להגיד את זה אולי בדרך אחרת. לפי ההקצות, וכך הסברנו, יש דרכים אחרות, אני חושב שיונתן ניגש אליי אתמול, לפי ההקצות, למה צריכים הוכחה? אז אפשר להוסיף, כי אם יש כוח הוכחה, האנשים רציניים, אם כל אחד יכול להחיש ואין שום דרך שזה יעמוד במשפט, אז אנשים לא רציניים, הם סתם משתעני בך, הם מזלזלים, אין רציניות. זאת אומרת, לפי הקצאות, בלי קיום המעשה קידושין, קידושין והדעת, אבל יש להטיל ספק האם הכוונה הגמירות דעת הייתה שלמה. האם זה משהו יותר פנימי, יותר אינטגרלי? לא בגלל שעל ידי הגעת העדים אני יכול להוכיח מחר, אלא העדים מהווים משהו פנימי בחלות גיטין וקידושין. זה אמרנו בשם הרמב״ם, שהרמב״ם בהלכות גירושין פרק י"ג הוא מפריד טוטלי בין דיני גיטין וקידושין לממון, בניגוד לקצות, לקצות משווה אותם. אז הרמב״ם משוחרר, מילה חשובה, הרמב״ם משוחרר מהגשר הזה בין ממון לבין אישות. שחרור וניתוק שהייתי רוצה שזה יהיה בסיס לסוגיה, ואני הופתעתי שרב כהנא לא אומר במפורש את הדין הזה. והרמב״ם בממון, אני לא זקוק לקיום, וקידושין וקידושין זה כל כך כבד, וכל כך רציני, וכל כך הרבה השלכות, שאם אין עדים, חסר משהו פנימי, לא כוח הוכחה וחיסרון בגמירות דעת, חסר משהו יותר פנימי, וזה בכלל לא קשור לכוח הוכחה. יש להביא שתי ראיות נגד הקצות. וכמובן בסוף השיעור כבר נגיע לראיה השלישית, אבל זה בשיטה אחרת. שהעדי קיום זה לא כדי שמחר בבית דין אותם עדים יעידו ויש כאן כוח הוכחה ויש כאן כוח בירור. כי יש שתי שיטות שאומרות לנו שאולי אפשר להביא עדים ולמקים עדים שהם בכלל אינם רואים להעיד מחר בבית דין. שגם אם יעידו מחר בבית דין לא נקבל עדותם ובכל זאת הם עדי קיום כשרים. למי אני מתכוון? ראינו בשולחן ערוך, אני פשוט לא הצלחתי למצוא, מצאתי אתמול בלילה, שלחתי את זה בוואטסאפ, אני לא זוכר מה שלחתי אתמול בלילה. שנייה, שלחתי לכם משהו, כן, שלחתי לכם אתמול בלילה, קטע מספר העיתור. מי שיודע משהו על ספר העיתור, זה ספר מעניין. הספר הלכתי, שם הספר זה עיתורי סופרים, אז לשון של אמר בחולין שתלמיד חכם צריך לדעת איך לכתוב כתב ספר תורה. אנחנו לא כך מחמידים על הגמרא הזאת. היה פעם בישיבה חוג בלימוד שפות, לא משנה אם יש בחורים ש... שמעצבים ומתכנסים ללמוד שפות, אז אולי השנה הבאה מי שרוצה משהו חוג מעניין. יש כל מיני אנשים שמלמדים את זה באזור. אז הספר הוא ספר איתור, הוא חי בצרפת במאה ה-12, זאת אומרת עמית של הרמב״ם, בדורו של הרמב״ם, יצחק בן אבא מרי, והטוב שבספר הוא שיש המון המון חידושים מעניינים, הבעיותיות בספר שהוא בכלל לא מסודר בצורה שיטתית, קשה מאוד למצוא דברים, כי הוא הולך לפי סדר א' ב', אז קוף זה קיום עדות, אבל הוא מכניס כל מיני, זה לא מסודר לפי הש"ס, הוא מסודר לפי נושאים, זה קצת פרוע, ותמיד הרחתי את רב לחצין, כי אני חושב שהוא קרא את היתר מהתחלה עד הסוף. וידעתי את זה מהתחלה עד הסוף, זה חרישה לא נורמלית. לשבת פשוט שעות לגבי שעות לגבי שעות, זה כבר ספרים ש... רב סולובייצ'יק היה נכנס לשיעור משני ספרים, גמרא ורמב"ן, זהו. רב לחצין פתח לנו עולם מלא של ספרים. הוא טבע מאיתנו ללמוד את הספרים ולהכיר את הספרים. מה שמעניין נוסף בספר הזה, הספר העיתור, שיש מסורה שיש שני ספרים שנקראו סוד אלמא דאיתקסא, משהו סודי, וכל מי שבא לכתוב פירוש על היתר או להדפיס את היתר, קרא לו אסון. היו כמה מאות שנים שאנשים פחדו מלכתוב היתר וגם את הספר ספר ירוחם, רבינו ירוחם. אולי בעידן האחרון כתבו מחדש, אבל רבינו ירוחם שלי בבית, זה ספר מלפני 500 שנים, לא ספר, אלא דפוס, את האותיות, זה ממש כמעט בלתי אפשרי לקרוא, כי יש הייתה איזו רתיעה להדפיס את הספרים האלו, החידה מביא את זה, החידה כתב הרבה על ספרים, יש לו ספר שם הגדולים, על גדולים, ויש ספר מערכת הספרים, על התפתחות הספרים. אז הוא כותב שהייתה איזו מסורה, שזה משהו סודי ואסור לכתוב, ויש כמה אנשים, הוא מצטט בכל הדורות, 16, 17, שניסו לכתוב פירושים ולהדפיס, ומתו בגיל מאוד מאוד צעיר, אז הייתה איזו מסורה. בעידן המודרני זה כבר, אני חושב, אין לי, אבל יש לי ספר איתור פה. דרך אגב, זה מופיע במרדכי, סוף פרק ג', אבל רציתי שלפחות תראו את זה באיתר. אז בואו נפתח את האיתר בבקשה. איתר טוען, ושוכן לך להביא את השיטה הזאת, שאם אפשר, אני אפתח את זה.
זה הספר
איתור? כן. זה ספר איתור? כן. הוא כותב, ובתשובות כל הני דפסילי מדרבנן. מביא תשובות. מה לגבי עדות פסולים מדרבנן? כל מיני אנשים, גמר בסנהדרין, רואי בקר, גבאים, אוכסים, משחקי וקובייה. מה מביא את המשחקי קובייה להיות עדי קיום? אם קידש אישה בפניהם, אפילו שניהם מודים לא תפסיק קידושין כלל, זאת אומרת, עדים צריכים להיות כשרים לגמרי. אחר כך הוא כותב, ורבינו אחא כתב דצריכי ממנו גט. רבינו אחא זה כנראה רבינו אחא רב החויגון, ושיטה שלא, שאם קידשת אישה בפני עדים פסולים רק מדרבנן, הקידושין תופסים. הנה, תראו את הספר, אני אקריא לכם מהמרדכי, לא, כשתראו את הספר. אני חושב שזה מופיע במרדכי סוף פרק ג', בואו נפתח את המרדכי בקידושין. אומר לחברו, כן, זה תף קוף למד בית. סימן תף קוף למד בית במרדכי, ממש תחילת הסימן. כתוב בתשובות הגאון זל, כל אני פסולי עדת רבנן כגון הרועים והגבאים והמוכסים, כן, אותו לשון, רבינו אחלה גאון כתב לצרח גט. מחלוקת. ותגידו לי, עדים הפסולים מדרבנן יכולים להעיד מחר? נקבל עדותם? אז אם אני מקדש אישה בפני עדים כשרים מן התורה, מופשט הם כשרים, הם רק פסולים מדרבנן, אבל נפל כוח ההוכחה, כי לא יכולים להעיד. ובכל זאת, רבינו אחי גאון טוען שהקידושין, הם טוענים לפחות לחומר. אז רואים נתק בין תפקיד עדי קיום לבין מה שהקצוע טוען כוח ההוכחה. רואים נתק. שהעדים נחוצים
משהו יותר פורמלי, משהו צריכים עדים לעמוד שם. גם אם מחר עדים לא יכולים לבוא לבית, הם צריכים עדים. לא עדות, לא כוח הוכחה. אתה זוכר, הזכרתי את הרן אתמול, שאפשר לספק גם בלי אנשים. אם אדם עושה לאישה גט חתום, אין צורך למסור את הגט בפני שני עדים, כי יש ענן צעדי שהגט נמסר. מחר בביתן, כולנו נסכים שהגט החתום נמסר, כי אנשים לא משקרים ולא מזייפים. אז לפי הקצאות ולפי הרן, זה לא עדים, זה עדות. לפי הרבינו החויגון, זה עדים בלי עדות. לא עדות, אלא עדים. וגם אם אין עדים כוח עדות, זה מספיק. חידוש נוסף, הראיתי לכם קצת בקצאות החושן מסימן נון בית.
זה חשש, לא ש...
הם לא מעידים, מחר נחסום אותם. אין להם כוח להעיד בביתים.
לא, לא, מה אחר צריך מנוגד, מספק.
לא, אוקיי, בסדר, בסדר, נכון, נכון. הנקודה השנייה עולה בקצות החושן, והקצות החושן בנון ב' זה היה קטע ארוך, אז לא רציתי לראות לכם את כל הקטע, אבל זה מחלוקת בין המהרש"ח לבין המהר"ית. המהרש"ח חי ביוון, מאה ה-16, בינו שלום כהן, מהרש"ח, שלמה כהן, כן, מהרש"ח, אחד מגדולי המאה ה-16. הקצות מביא שיטה מאוד מעניינת. בואו נגיד שקהל, יש איזה מנהג בקהל, שכל מי שהוא משמש כעיד קיום על קידושין, אם הוא לא רב מוסמך, אז הוא הופך להיות פסול לעדות. זה המקרה של המהרש"ח. הוציאו חרם, רצו שדווקא תלמידי חכמים יהיו עדי קיום, וכדי למנוע סתם אנשים מלהיות עדי קיום, החרימו שכל מי שישמש כעד קיום על קידושין, ייפסל לעדות. כבר לא נקבל עדותכם. אז מה קורה פה? אדם, אם הוא לא רב, שרוצה להיות עד קיום בשעת מעשה קידושין, הוא עדיין קשר, כי הוא טרם שימש כעד קיום. אבל אחרי שמעשה הקידושין ייגמר, הוא יהיה פסול לעדות. אז בשעת הקידושין הוא קשה לעדות, אבל מחר הוא יהיה פסול לעדות. זאת המחלוקת בין המהרש"ח לבין המהר"ית. המהרש"ח רצה להכשיר, המהר"ית והקצת תומך במהר"ית, כי זה קצת לשיטתו. לא, כי מה אכפת לי אם בשעת מעשה הוא יהיה עד כשר, אם אחר כך הוא נפסל, אז הוא לא יוכל לעד בביתן, ואז איבדנו את כל הכוח הוכחה. זה מתחבר לשני סוגיות מקבילות שאני רק אזכיר אותן, רק לראות לכם את ההקבלה המבנית. מה קורה אם עד חותם על שטר שיש בו ריבית? לא יודע קיום, אתה חותם כעד על שטר הלוואה שיש בו ריבית. אז בכך שאתה חותם על השטר, אתה משתתף בעבירה, כי עדים גם כן עוברים. אם אתה עושה עבירה, אז אתה פסול לעדות, אז אין שטר. נכון. זה ההיריון המעגלי. תוספות שואלים בבבא מציע, איך אפשר לקבל שטר שיש בו ריבית? כי ברגע שיש בו ריבית, העדים עברו על עבירה. ברגע שעברו על עבירה, הם פסולי עדות. זה גם כן אצלנו. כשאני משתמש כעד קיום, אז זה יוביל אותי להיות עד פסול. אז כרגע אני כשר, בסוף אני אהיה פסול. זה גם מתחבר לתוספות בחולין, אדם ששוחט לעבודה זרה עם שחיטתו כשראו לו אותה שחיטה. כי בכך שהוא שוחט הוא נעשה מומר, ואז שחיטתו היא מופקעת. יש כאן שני מקבילות בש"ס. וזו סוגיה ארוכה, וזה קצת של כמה דפים, אני ניסיתי לחרוש את הקצת אתמול בלילה. אבל נקודה אחת של המחלוקת, יש הרבה נקודות של המחלוקת, אבל נקודה אחת זה בדיוק ככה. כשהמהרש"ח מניח, שכרגע בשעת עדות הוא כשר, הוא רק ייפסל מחר או אחרי שהקידושין יסתיים, והמהר"ית תוקף אותו והקצת תוקף אותו, מה אכפת לי אם הוא לא יוכל להעיד? אבל ברור שהמהרש"ח הוא לא סביר כמו הקצת. המהרש"ח טוען צריכים עדי קיום, ולא מעניין אותי כוח עדותם. גם אם כוח עדותם ייפסל, הנה יש עדים. כן, גבי.
אבל זה נראה לי פשוט שאם סתם ככה נפסלים יום אחרי זה למקרה אחר, סתם, הוא...
לא, ברור.
כי זה לא... כן, זה לא עושה עדיין רצינית.
נכון, נכון. מדובר פה כשזה בילט-אין, שבלתי אפשרי להעיד. אין שום דרך להעיד, כי מה שאתה עושה עכשיו פוסל אותך. אוקיי? אז אנחנו עכשיו בצומת. הבאנו את הקצות, הלינו שלפי הקצות אין צורך בעידים, מספיק עידות, הוכחה, ראינו שכן הרמב"ם מלך בכיוון אחר, ראינו שתי שיטות בראשונים שדוחפות אותנו לכיוון הפוך של הקצות, השיטה של הבאחרי גאון והשיטה. ממילא, מה עושה ידי קיום? אז אני אציע שתי הבנות. הבנה ענקית קלאסית של רב חיים. ואני אומר לכם, אני לא יודע מאיפה לקח את זה. אני יודע מאיפה לקח את זה. כי רב חיים לא למד סוגיות, הוא למד שס. כי ראיתי את זה. לא ראיתי את רב חיים, אבל ראיתי את רב לכנסין. לא למד, אני לומד סוגיה. אני בוחר טקסט, מגוון של טקסטים, מגוון רחב של טקסטים, ואני מאבד את האינפורמציה וחושב על תובנות. רב לכנסין חשב על מושגים בתורה. כן, הוא פעם לקח קיץ, הוא כתב ספר על קדושה. מה זה קדושה? ולא סתם וורט סודה שלישית, אבל מה זה קדושה בהלכה? איפה אתה מתחיל? מה זה קדושה בהלכה? מקום, זמן, אנשים, נדע. כאילו, אתה תופס מושג כל כך מופשט, שהוא מסתרע על כל מיני נושאים. אז זו דוגמה קלאסית של רב חיים, ואולי, אולי הייתי אומר, אחד משלושה, ארבע הקטעים הכי הכי ידועים מפורסמים של רב חיים. אוקיי? אז הקדמה. שתי נקודות הקדמה. אנחנו כל הזמן שאלנו, מי באמת מנהל חלות? כשהתורה נותנת לאדם כוח לקדש אישה, האם אתה באמת האדריכל, ואתה יוצר את החלות? וכמובן, המעשה קידושין זה הכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לך כבנאי לבנות את הבית. אתה צריך פטיש, אבל הפטיש לא בונה את הבית. האדם בונה את הבית, צריכים כלים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אלעד, תקדש אישה, לא עכשיו, תקדש אישה. ואתה מקדש אישה, לא על ידי שתיית שוקו, על ידי פעולה של נתינת כסף ודת ואמירה. אתה בעצם הבעל הבית. או לא. התורה אומרת לך שיהיו חליות ושינויים, ואם המעשה ייעשה, אז השינוי יבוא. כמובן צריכים איזה אדם לבצע את המעשה, וצריכים איזה דת, כי אחרת זה סתם מעשה קרוב, אבל בעצם יש כאן יותר מכניקה. מעשה קידושין יוצר, מציאות יוצרת, לא, לא אתה יוצר, המעשה יוצר, אתה רק מבצע ומפעיל את המעשה. דיברנו על זה ארוכות, זה בעצם המוטיב של פרק שלישי. למשל, אם אפשר לנתק בין המעשה לבין החלום. מקדש אישה והקידושין יוכלו לאחר להאמין, מחלוקת ראשון, מתי המעשה קידושין. אם אני הבעל הבית, מה אכפת לי? אני מבצע את המעיס עכשיו, אני קובע שהחלות. אבל אם המעיס יוצר את החלות, אז צריכים הצמדה. דיברנו על זה בדבר שלא בא לעולם, כי כל הבעיה בדבר שלא בא לעולם, איך אני מבצע החלות על דבר שאני לא שולט עליו, כי הדבר לא בא לעולם. ברגע שהוא בידי להביא לעולם, אז יש לי איזו שליטה, גם אם הוא כרגע לא בעולם, כי יש לי שליטה על אותו תוצר, כי אני יכול לתלוש את התבואה. פתאום אני יכול לשלוט על החלות. דיברנו על כך בנאמנות. דיברנו על אדם שבידו להביא את החלות, הוא גם נאמן להעיד על החלות, כי הוא בעל הבית על החלות, זה האבא על ביתו. וכיוון שהוא יכול לקדש אותו, אז הוא נאמן. או זה אדם שאומר, יש לי בנים או אין לי אחים, בידו לפתור את אשתו מייבום. אז ודאי שהוא נאמן להגיד שאשתו פתורה, זה רק מיגו, כפי שהיינו בגמר בבת הקוף למדלת. זה משהו אחר, זה דין של בידו. זאת אומרת, חשבנו רבות על מה קורה בחלות. יש כאן שני מודלים לחלות. מודל אחד שהשינוי מתהווה, ואתה רק איזה כלי, או שאתה מייצר בדעתך ומעשיך את השינוי, יש בך רק נותן לך את הפרמטרים, איך לבשל את העוגה. אבל אתה המבשל, אתה העופה. רב חיים טוען, יש ויש. יש חלויות שאתה מבצע אותן, ויש חלויות שמתבצרים מעצמם. מאיפה הוא לוקח את זה? טרם דיברנו על ידי קיום, אני לא הזכרתי על ידי קיום. הכל זה הקדמה. כי יש גמרא בכתובות עין דלד, אני רק כדאי שתתראו את הגמרא, הוא לא מצטט כאן, אבל מצטט במקום אחר, שיוצרת אסוציאציה מאוד מאוד מעניינת. אתה יכול לשלוח שליח, רק בחליות שאתה יכול להטיל בו תנאי. אם יש חלות שאתה לא יכול להטיל תנאי, אתה לא יכול למנות שליח. למשל, אי אפשר להתייאש על תנאי. אני לא יכול לומר, אני מתייאש על החבץ העבוד, בתנאי שירד גשם. או שאתה מתייאש, או שאתה לא מתייאש. מילא, אני לא יכול למנות שקד, תהיה שליח שלי לייאש. או שאתה מתייאש, או שאתה לא מתייאש. מה הקשר בין יכולת להטיל תנאי, לבין יכולת להטיל שליח? טוען רב חיים, אם אתה יכול להטיל תנאי, זה מוכיח ש... שקד? החלות פיתחה, אתה מנהל את החלות, אתה משתלט, זה חלות שלך, אתה היוצר את החלות, ואתה יכול לקבוע תנאי, שזה יכול רק... כי אם החלות הוא אוטומטית ומכנית ומיידית ולא בידי, אז איך אני תולה אותו בתנאי? זה חלות שלך שאתה מנהל ומהנדס, אז גם תחליט מי יעשה את הפעולה. גם תעביר את השרבית. ייאוש זה לא חלות שאתה קובע. התורה אומרת שעבידה, אתה יכול לקבל את העבידה. מה קובע אם זאת עבידה? אם הבעל כבר לא רוצה, זה מציאות. אתה לא אומר, אני מייאש ואני משנה את העובדה. אם אדם מתייאש, אז כנראה שזאת עבידה. אם אדם אינו מתייאש, אז עדיין רדוף, עדיין רוצה, אז זה לא נחשב עבידה, כי הבעל הבית מעוניין בו. זה לא חלות שאתה מנהל ועושה. זה תנאי למציאות שמכתיבה חלות חדשה. המציאות של עבידה מכתיבה חלות חדשה. מה זה עבידה אם אדם מתייאש? זה מגוחך, אני מתייאש על תנאי. אתה מעוניין בחפץ, זה לא עבוד, לא עבידה. אתה לא מעוניין בחפץ, זה כן עבידה. אתה לא יכול להתייאש על תנאי, זה קובע את המציאות. אם אתה מתייאש, זה לא. אני מקדש אישה על תנאי, כי בעצם אני רוצה חלות קידושין, הנה הכלי, אבל הנה אני גם עושה תנאי, אז אני מטיל על התנאי. יורש, אני לא מנהל, התורה קובעת שאם יש מציאות שאדם חסר לו חפץ והוא כבר לא מחפש אותו, אז מי שמוצא יקבל אותו. וגם אתה לא יכול לעשות, הנה, תהיה שליח שלי ותהיה, או שאתה מעוניין, שאתה לא מעוניין, אין כאן שליחות. זה כמו ביטול חמץ, לפי כמה ראשונים, אי אפשר לעשות שליח לביטול חמץ, כי אם ביטלת חמץ, הוא כבר עפר, אז איך אתה רואה את החמץ? אם אתה רואה את החמץ, לפי הראשונים שביטול זה עפר, זה לא שאתה מפקיר חמץ, אתה רואה את החמץ כעפר, זה או שאתה רואה אותו ככה, או שאתה לא רואה אותו ככה. זה לא פעולה הלכתית שאתה יוצא חלות. זה החידוש הגדול של רב חיים. אוקיי, פשוט אני מצטער, כי חיפשתי את הטקסט של רב חיים, תן לי בבקשה אחת מרב חיים, תודה. נקרא את הקטע השני של רב חיים, ואז נוכל להבין את הדיינה. ואז נוכל להבין את החיבור ככה. ונראה, רבותיי, כדאי להסתכל בפנים, כי המילים כל כך, כל כך ברורות. וחלוק דין גירושין וקידושין, מדין חליצה ולשמה, ככה הוא ממיר את הכוחות. זה הקטע השני. גיטין וקידושין אתה יצר את החלות, חליצה וכתיבת גט לשמה אתה לא יצר שום דבר. חליצה, רק אני אסביר את דבר רב חיים, באדם שחולץ אשתו, או והוא מרחיב את זה גם ליבום, הוא לא קובע חלות. מה זה ייבום? אדם מת, ואז נראה, המשפחה אימצה את האישה, אז הקידושין ממשיכים. המשפחה דחתה את האישה, אז הקידושין נפסקים כי אדם מת. אתה לא יוצר, כי יש פה קידושים קודמים, אתה לא יוצר חלות. יש קידושים, וחלק מהקידושים מסתעפים למשפחה. יש משפחה התחייבות מוסרית. אז ראובן מת, שמעון בא לבטן. יכניס אותה, הזיקה תימשך. לא יכניס אותה, והיא תעשה איזה אקט ביזיון ביזיוני, בצורה פומבית. היא תירוק עליו ותשלוף לו את הנעל. אז רואים שה... השותפות הזו עוד נגמרה. אז פשוט זאת מציאות. מה קורה בשטח? עובדות. האם אנשים במשפחה ממשיכים? אנשים במשפחה זה כמו יאוש, חליצה ויבום. גם כן כתיבת גט לשמה, אתה יוצא משהו, הגט הוא גט. גט זה שטר, זה טקסט. השאלה אם כתבת עם כוונה, כי אתה לא רוצה שאדם יכתוב בכוונה. לא, לא. בקידושין אני משנה את הממד של אישה. בגירושין אני משנה את הממד של אישה. מה אני משנה בלשמה? שום, כלום. אני חייב לכתוב עם מודעות שאני כותב למטרת קידוש, גירושין. אז יש מצבים שאני לא משנה את החלות, או בגלל שאין שינוי בחפץ, כתיבה לשמה, או בגלל ששינוי בחפץ מתהווה מעצמה בחליצה ויבום. אבל אין כאן מצב שאני בכוונה יצירתית ופרונטלית יוצר חלות חדשה. ואז נראה את רב חיים. ונראה מוכרח מזה. דחלוק דין גרשן וקידושן מדין חליצה ולשמה. דבגרשן וקידושן צריך דעס ביילים על עצם גרשן וקידושן. הנה המילים החשובות, הבריסקיות, המופשטיות, משום דעיקר הקידושן והגרשן נעשה על ידי הביילים. אתם מפנימים את זה? עיקר הגרשן והקידושן נעשים על ידי הביילים. והם האוסרים והם המתירים. וואו. הם האוסרים והם המתירים. מדלי כמה מילים? מה שאין כן בחליצה ולשמה אין בהם דין בדס. אני מדבר על דס. ורק כוונה. והפטור ממילא בא מדין תורה. המילה החשובה כאן ממילא, אוטומטית. לא על ידי פעולתך ודעתך. זה ממילא. אתה חולץ, אז יש כאן הפרדה. אתה מייבם, אז יש כאן המשך. אתה כותב לשמה, אז אתה כאן כתיבה מודעת. אתה לא כותב לשמה. אז טרם דיברנו על ידי קיום, פשוט דיברנו על שני סוגי חליות. ואז לפי רב חיים אי אפשר לחלוץ על ידי שליח, ככה הרם בסג, אי אפשר לייבם על ידי שליח. כי זה לא פעולה, זה או שאתה כאח בעל האישה וחיים האישה, והאישות נמשכה, או שאתה כאח מתפרד מאישה. זה לא, או אני עושה משהו הלכתי, תעשה עבורי, או נעשה על תנאי, אין לי בום על תנאי, בין חליץ על תנאי. אוקיי? למה זה קשור לסוגייתנו? טוען רב חיים, הבדל אחר בין גיטין וקידושין לבין ייבום וחליצה ולשמה, רמת הדעת הדרושה. מכיוון שבגיטין וקידושין אתה יוצר משהו, דרוש רמה אחרת של דעת, משהו רב חיים זה סתם מינוח, אבל הוא קורא לזה דעת. כשאתה לא מייצר חלות, החלות בא בממילא, אתה רק צריך מה שאנחנו ראינו ממודעות, מה שרב חיים טוען, כוונה. זאת אומרת, בחלות גיטין וקידושין יש צריך בדעת יצירתית, קוגניטיבית. הדרך היחידה זה לעשות ויזואליות, רבותיי, תסתכלו עליי. אני צריך דעת יוצרת. את הכוח הזה יוצר, כשאדם חושב, מביע דעת, רצון יצירתי לעשות משהו. ביור שאני לא צריך דעת, אני צריך, אם אני שיקור, אז היור שלי זה כלום. אם אני ישן, היור שלי זה כלום. אבל אם אני יודע מה מתרחש, אז זה מספיק ליבום, מספיק לחליצה, מספיק ללשמה. מה נפקא מינה בין מקום שאני זקוק לדעת, גיטין וקידושין, או רק כוונה, ייבום וחליצה ולשמה? שתי נפקא מינות. ובזה סיימנו ונראה את הרב חיים. נפקא מינה אחת קטן. האם קטן מסוגל לבצע את הפעולה בהדרכת גדול? כמובן, אם אין הדרכה, אולי הוא משבש את עניינים. אבל מה הגדול מדריך אותו איך לעשות? מישהו יודע איך קוראים לזה? גדול מן הגבל. הגמרא בחולין אומר ש... נתחיל מהגמרא בגיטין, דף כ"א, שקטן יכול לכתוב גט בגדול אומר לגביו. זה מוכיח לרב חיים שכתיבת גט זה לא חלות שאתה יוצר, כי קטן אין לו דעת. קטן יש לו כוונה, הוא מודע לכך, ואם הגדול יגיד לו מה לעשות, זה בסדר. קטן יכול לייבם, והסיבה שהוא לא יכול לחלות זה סיבה טכנית, כי לא יכול לקרוא את הפסוקים, או ביתים לא יתכנסו. אבל רב חיים מוכיח שעצם פעולת חליצה כשרה בקטן. הבעיה היא טכנית. חירש עקרוני יכול לחלוץ אלא שהוא לא יכול לקרוא את הפסוקים. אוקיי, יש פסילה טכנית. אבל בייבום וחליצה אני לא דורש דעת. רק דורש כוונה, ואז קטן קשה.
רק
שבאנו
שגדול
ממנו
לא?
כן. ולפעמים גם לא, בייבום כי אין כאן טעויות. מה נפקא מינה השנייה בין חלות הזקוקה לדעת שאתה יוצר אותה לבין חלות שבא במילא במציאות אתה לא יוצר אותה? הם צריכים עדי קיום. זה החידוש הגדול של רב חיים. שכדי לייצר דעת, לא כוונה, דרוש עדי קיום. ואז לפי רב חיים, עדי קיום זה לא יכולת הוכחה, כי אחרת כולם יזלזלו ויהיה צחוק. עדי קיום לפי רב חיים זה לתת מעמד לדעת, כדי שהדעת שלי תהיה לא רק רצינית, כי אני יודע שמחר יעמוד בביתן, רק כדי שהוא יהיה הלכתית. כדי שהדעת יעבור בפני אנשים שרואים את הדעת, ושהדעת תהיה, כי חלק מהפיכת דעת, אמרתי לכם, איך אני הופך, תסתכלו עליי, את הדעת שלי לכוח משפיע, איך אני הופך אם אנשים רואים את זה? אם זה לא רק רחשי ליבי, שאני חושב על הרבה דברים, אבל יש כאן פעולה, והפעולה נעשית ואנשים מבינים את הפעולה, אז זה הופך את זה לדעת, ולא רק לכוונה. ואז לפי רב חיים, עדי קיום, איפה שאני צריך דעת. כי עדי קיום באים לא רק להבטיח שהדעת תהיה רצינית, אלא להפוך את הדעת לדעת הלכתית. לפי רב חיים, עדי קיום זה דין בדעת. לא דין ב... אם לא יכולים להוכיח, אז אולי הם לא רצינים. בוא עכשיו נקרא את רב חיים, ואז נדבר על רב חיים קצת, אוקיי? אוקיי. חיים טוען. ואשר יראה לומר בדעת הרמב״ם. זה סביר לי, הוא מתייחס לרמב״ם ביבום החלניצה, קטע ראשון. זה לא בעינן מדי רייס העדים גבי כל החליצה. בחליצה אין צריך בהדקים, למה לא? מה הבדל בין חליצה לבין קידושן? והטעם בזה נראה, שורה שלישית. זהו משום דמצינו תרי גב נהדיר, בדבר שבעבר. יש כאן את העדות סתם בבית, אין להעיד, זה ברור. ובגיטן וקידושן על ידי העדים הוא שמקיים במלטה. אבל בגיטן וקידושן העדים זה לא רק שבאים לבית אין להעיד, אז הם העדים שמקיימים. וכדקיים עליו, דמקדש ומגרש בלו עדים לא וקידושן. ואז רב חיים טוען, יש עוד דבר שהוא לא צריך עדי קיום. זנות. אם אישה תזנה בפני, בסתר, ואף אחד לא יראה אפילו את הייחוד, אם היא נהיה זונה? ברור שכן, כי המעבר מאישה כשרה לאישה זונה, היא לא מעבר, אז העונש צריך להביא עדים, אבל הפסול, השינוי שם באישה, זה לא מעבר שאדם יוצר בדעתו, זה במציאות, אם אישה, אשת איש, זינתה עם מישהו אחר, אז היא הופכת להיות זונה. אם אדם מייאש, אז רב חיים משתמש בזנות כדגם לחלות שאין בו צורך בידי קיום לקיים את הדבר. כי גם זה אני לא צריך דעת, אני לא יוצר משהו בדעת. כמובן, מי שבא לי שבא לי כוונה, לא יודע, שוגג, טעות, אין כאן איסור. אבל אני יודע שאישה הזאת אסורה עליי, ואני חס וחלילה לבעלה, לא? זה הופך להיות, סקל שנייה בתוספות, תוספות בסמך ו' אומר את זה. הייתי לכם תוספות, אבל זה גם תוספות פחות ברור בכתובות דקה. הגמרא ידבר על אדם שטוען שהוא זינה עם אשתך. שהוא זינה עם אשתך. הוא בא לאשתך. הוא אכל חיל, זה מדבר אשתך. כן, נסתכל בגמרא, היא באה לו, כן, אשתו זינתה בעד אחד, ושותק. אדם תובע שאשתו זינתה, או הוא או מישהו אחר. שואלים את הסבלת. מה כל הדיון פה? נלמד את הסוגיה, אמרת השם שבוע הבא, אביי ורב, התוספות, תפסם חבב, אמר א' תימה. אמרת, המקדש בעד אחד, אין חוששים לקידושין, צריכים עדי קיום, כדי שהקידושין יהיה קשרים. אז מה אכפת לי שאדם אחד אומר שהאישה הזאת זינתה, לא יהיו עדים? זה גם אם הוא צודק, גם אם נאמין לו, אביי נותן לו נאמנות מיוחדת, אבל לא יהיו עדים. אז תוסס אומר את התשובה המתבקשת, ויש לומר, אתם אשר כיוון לא קידושין בפני עדים, אז אין כאן קידושין. כאן המילים החשובות. אבל הכה, הביאה אוסרת, בין בעדים, בין שלא בעדים. העדים, הדעת, אין צער בידי קיום לזנות, הביאה אוסרת, עצם הביאה, מציאות של ביאה, בין אישה אסורה לבין אוסרת אותה. עכשיו, זו שאלה, למי נאמין, לספר את האינפורמציה, אבל לא צריכים עדים לעמוד שם בשעת ביאה, כי המעבר בין אישה פנויה לאישה זונה, זה מעבר אוטומטי. אתה לא שולט עליו. וזה מה שרב חיים טוען, הוא לא מסתית את הסברות, הוא מסתית את הסברות בכתובות, אבל כאן זה יותר ברור. מה שאין כן, שורה ראשונה בעמוד השני, בגיטין וקידושין, דהבעל הוא שעושה עצם הגירושין, והקידושין, והעשר, וההתר, על כן צריכים עדים לקיום מלטה. ולפי זה צריכים בחליצה, כי ונראה מוכח מזה, ואז הוא טוען שמכיוון שבגיטין וקידושין, נמשיך בקטע השני, ולפי זה יש לומר, שורה שישית, תחילים את בחליצה, לא בעניין כוונה, אז ביילים רק על עצם מייס החליצה, מספיק כוונה, אבל דעס ביילים לא בעניין, משום דה פטור בא בממילא, כי הפטור בחליצה זה בא בממילא, זה לא הם עושים והם מתירים, אלה המינוח פה ברב חיים. מצד אחד הם עושים והם מתירים, מצד שני בא בממילא. אם אין כאן הדיכוטומיה של רב חיים. ולא שאיבם פטור, אם כן, הרי שווה לזנות, איבם חליצה זה כמו זנות. זה לא כמו זנות, אני אומר שזה בא במילא. תלוי ויסעדי אלא שקרי, אין צורך בעדים לקיום ממלסה, רק אם יבוא בביתים ולא לקיום ממלסה. ובאמת גם חוצה בלא עדים, אבי חליצה. וכן שפיר פסק הרמב״ם, דה חוצה בין הלבין, אבי חליצה פסולה. אז הרמב״ם ממשיך בסוף. וואו. זה הרב חיים, אני בטוח, תסתכלו, שבוויקי של רב חיים, או בוויקי של למדנות ברסקאית, זה צריך להיות מובא, כי זה החקירה הקלאסית. מישהו עוצר אותך ברחוב ושואל מה זה לימוד ברסקאי? קטגורית, בנות קטגוריות. איך? רב חיים הזה. קטגוריה המשליחה על כל מיני נפקמינות ספציפיות. מה הקטגוריה? שני סוגי חלויות. מה הנפקמינות הספציפיות? כמה אני צריך לדעת בכוונה. מה הסב נפקמינות, תת נפקמינות? קטן או ידי קיום. זה רב חיים קלאסי, שאתה מאסף את כל הפרטים, ממנו אתה בונה מערכת. זה מאוד מדהים. אבל מאיפה רב חיים לקח את זה? קצת מהרשב"א, לא מצטט את הרשב"א, אני מסכים. 100%, יפה יונה, אבל... רב חיים לא הבין את זה. אבל אני חושב שזה היה שקד או אלעד, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל מישהו קלט ממש ממש נכון. זאת לא שאלה על, על רב חיים. מאיפה הוא לקח את זה? איפה הגמרא שלו? מה שמאוד מעניין, ואף פעם לא שמתי לב, ונורא שמחתי, חשבתי על כך הרבה אתמול. אין גמרא ואין משנה האומר שצריכים מדי קיום. כל התייחסות פה הוא backwards, הוא יש גמרא בקידושין, שאם אדם מקדש בעד אחד, אין חושים לקידושין. אין שום גמרא שאומרת, כדי לקדש, כיצד מקדשים אישה, מביאים שני עדים. אז מאיפה רב חיים לקח את זה? זו לא שאלה, כי אין שום מקום לקחת את זה. כי אין שום יש... משום מה, הש"ס מניח את זה כדבר כל כך פשוט וכל כך יסודי, שלא צריך אפילו להזכיר את זה. כל התייחסות בש"ס, זה בעצם מה קורה אם הוא רק מביא עד אחד. ויש מחלוקת בין הדורות. כן ולא. מה שהופך את ה... דו-שיח בין רב אשי לבין רב קנה הוא כל כך קריטי, כי זה ההתייחסות הפרונטלית הכי הכי היחיד שיש לנו. כשרב אשי שואל את רב קנה, איך אתה פולח, איך אתה מפלח את הקשר בין ממונות לבין קידושין. זה בעצם הדבר הכי יסודי. או הסיפור של אותם שני אחים, שני שותפים שהתחלקו, ושאלו את, לא זוכר מי שאלו, והוא השיב לו, בדיני ממונות לא עברי סעדי, אלא לשקרי. הכוונה היא שבקידושין וקידושין יש צורך יותר מעדות. זה מה שיש לנו. זה מדהים. למה ש"ס לא מציק את הדין בצורה משנה צריכה לומר אלו מקדש צריך שני עדים. אז זאת שאלה רב חיים, אבל זאת שאלה על הסוגיה אז. ואני דווקא אוהב את רב חיים שאומר בסדר, אני אבנה מערכת, לא ממסכת קידושין. אני אחשוב על משהו נורא מאוד 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 מופשט, מערכתי ומבני, שזה ישפיע גם על ידי קיום וגם על הרבה הרבה פרטים אחרים. לא רק על ידי קיום. אני מאוד מאוד אוהב את הגישה הזאת, אבל מאיפה הוא לקח את זה? ואיך הוא התייחס לגמרא של רב אשי ורב קהנה? הוא פשוט לא מתייחס לזה, כי הוא נמצא בעולם של הרמב״ם. העולם של הרמב״ם חוסך את רב חיים מהרבה תחזוקה טקסטואלית. כי הרמב״ם רק מביא הלכות, אז זה מערכת מאוד מאוד מופשטת. אתה לא חייב להגיב לרב קהנה ולרב אשי ומה הוא חושב ואיך קוראים לזה פשוט. הלך א', הלך ב', הלך ג', זה נקי, זה מסונן, זה כמו קמח מנופה. לפעמים אני עושה לעצמי צ'ופרו ואני קונה את הקמח המנופה, במקום לנפות את הקמח. אתה חותך אותו ואתה זורק את הקמח לתוך החלה. במקום לנפח, לנפות את זה כל הזמן. אז הרמב"ם עוסק בקמח מנופח, כי הוא עוסק ברמב"ם, והכל זה הלכה, הלכה, הלכה. אבל מצד אחד רב חיים מאוד מאוד מעניין, מצד שני, זה תלוי באוויר. אני חושב שזה נכון, כי זה מחבר הרבה 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 נקודות והרבה הרבה חוטים, אבל איפה רב חיים לקח את זה? קשה לדעת. עוד שנייה נקרא את הרשב"א, ונראה שאני חושב שגם הרשב"א הולך בכיוון הזה, אבל תגובות, משהו מעניין, רב חיים, הבנת רב חיים? רב סולובייצ'יק נתן הספד לדוד שלו. מי זה הדוד של רב סולובייצ'יק? נקריא את זה, בריסקו רב. וזה היה, אפשר לקרוא את הספד הזה בדברי הגות והערכה, יסוד היחד וייחוד, אחד מהספרים של רב סולובייצ'יק. ושם, יש כאן שתי נקודות בולטות. קודם כל, הוא טען שאנחנו מדברים על אדם שהתחתן עם התורה. והכוונה שלו הייתה שהבריסקו רב לא רק התחתן עם התורה, הוא היה נשוי לתורה. הוא עשה גם נישואין לתורה, לא רק קידושין. ורב סולובייצ'יק, כמובן, בגלל שהוא היה בריסקאי, הרגיש נכון, הרגיש איזה צריך להסביר לקהל מה ההבדל בין קידושין לבין נישואין. לא רק להשאיר אותם כשתי דרגות בספקטרום. אז מה אני אסביר לכם? מה ההבדל? זה מופיע בהערה. הערה מפורסמת באותו הספד. שהוא אמר, הוא אמר את זה בהספד, אבל שקידושין זה חלות שאדם יוצר. אבל נישואין זה מציאות. אתה נשוי עם אישה. ואז הוא סולובייצ'יק שכי עם הרבה אחרונים אחרים, הוא שמח טוען שלנישואין אין צריך בידי קיום. כי נישואין זה כמו יבוא מחליצה, זה מציאות. אתה חי עם אשתך בבית. קידושין זה מופשטת, אני מקדש אישה בכסף, מקדש אישה בשטר, מקדש אישה בפעולה סמלית שאני בעצם משתמש בפעולה כדי להשיג את החלות. נישואין זה אחרי שאני כבר ארוס והיא ארוסתי, אם נחליט לחיות ביחד, כמו לפני מתן תורה. קודם מתן תורה, חיו ביחד והייתה איזו מציאות. לפני הלכה לא הייתה חלות שאתה מייצר, אבל הייתה מציאות של אנשים שחיים ביחד, זה מציאות שהקדוש ברוך הוא הכיר. קיים וישות. מה? אז באמצע הספייד, סולובייצ'יק הסביר לקהל את ההבדל בין הדקים. המנהג שלנו, כשאני מסדר קידושין, אני מבקש היה הכל מסובך, כי בעצם עבורנו עושים את הנישואים לפני הקידושין אפילו. כי הנישואים זה כניסה לחופה. ונכנסים לחופה, וזה בבת אחת, זאת אומרת, זה לפני ובתוך ואחרי. אין כאן אקט של נישואים. אקט נישואים זה כניסה לתוך ופריסת סדין. אבל אני מקפיד שהעדים יעמדו שם ויהיו את מסירת השטר ויהיו את השבע ברכות, רק כדי שנקפיד על ידי נישואים. מי שרוצה לראות תלמיד של רב ליכטנשטיין, יש כל מיני חומרות שנמסרו מאותם דורות, אז רב ליכטנשטיין חשב, יש דעה אחת ברמה שהכיסוי הצעיף, שהצעיף, זה סוג של נישואים. יש דעה אחת, מה שאנחנו קוראים הבדקין, יש שטוענים שזה סוג של נישואים. מכיוון שזה סוג של נישואים, אז התלמידים המחמירים מביאים עדים לראות את הפריסה. אז כשאני מסדר קידוש, אני מאוד מקביל גם להודיע להם, כי כולם רוקדים, 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 ואז קשה לעמוד שם, כי בדרך כלל המשפחה מתקרב לקלה, והחברים נשארים מאחורה, וצפוף, וכולם מצטופפים. אז אני אומר לעדי בדקן, עדים שרואים את פריסת הצעיף, תתקדמו, תהיה שם כדי לראות את פריסת הצעיף. וזה גם טוב כשרוצים לחפש עוד כיבודים, כי בעצם בדרך כלל יש מחסור בכיבודים, אז הנה יש עוד שני כיבודים. עדי בדקן. אז אני היה עדי בדקן שלי, זוכר כבר. דוקטור אקשטיין, אני חושב, אנשים הישיבה. אז עדי בדקן. הנקודה האחרת הבולטת מתוך ה... כן?
דעת.
דעת
זה כאילו, זה לא
כוונה מוגברת,
זה משהו אחר.
יצירתית, קוגניטיבית, חשיבה, יצירה, שאתה חושב על משהו. Creative Cognitive Intent באנגלית.
נכון, אני יכול להגיד שזה משהו יותר מוגבר, אז כאילו, אם
הקצות
דרש, אז גם הוא צריך לעשות כמו
הקצות
רק יותר, זאת אומרת...
אני לא חושב שזה כמותי. כמובן, בחיים לא הסביר את זה. בחיים רק אמרה, איפה שצריכים לדעת, צריכים ידי קיום. בקצות שצריכים מה שצריכים, רק כדי שאני יודע שמחר יהיה אקאונטינג, מחר תהיה התחשבנות, ואז אני לוקח את מה שקורה היום ברצינות. אני רואה את הקצות אחרת, את רב חיים אחרת, שבעצם כדי שזה ייחשב דעת, אני בעצם לוקח משהו מאוד אמורפי, מאוד מאופל, מאוד אינקורטי, ואני הופך אותו למשהו קונקורטי, זה שאנשים רואים את הכוונה שלך. קוראים את המוח שלך, ואתה עומד שם וחושב בפני האנשים, כי אחרת, מה שאני עושה במיטה, אני תמיד חולה, הרבה חלומות עבוד פרושי. והמעמד הזה שאנשים עומדים שם, ואני עושה משהו, ואני מביע את כוונתי, זה ממסגר אותו כדעת, זה לא מגביר את הרציניות, זה יוצא, אבל אף אחד לא יודע מה הכוונת לבחיים. זה ההבנה שלי. כי אני רוצה באמת להפריד בין החיים לבין הקצור. אוקיי? נקודה שנייה באותו הספד, הרסולובייצ'יק לפני עם ועידה הספיד את דודו, שהוא קרא לו הפטר, הפטר ביידיש זה דוד. אז הוא הספיד את דודו, ובעצם לא הייתי שם, אבל בעצם הסגנון היה ככה. החזון איש, הוא היה ככה. אבל הבריסק הרב, הוא היה ככה. החזון איש, הוא היה ככה. אבל הבריסק הרב, הוא אמר את זה כמה פעמים. כי באמת החזון איש זה דמות מאוד מאוד מעניינת. הוא אחת מהדמויות היחידות בעולם התורה שלא למד בישיבות. הוא היה אוטו דידקטי. הוא לימד את עצמו. מאוד מאוד מעניין. והוא האנטי בריסק. אתם מכירים שיש הגאות חזון איש לרב חיים? בספר רב חיים, בסוף הספר יש הגאות, ובעצם יש, לא תוקף אותו, אבל בעצם החשיבה הבריסקית לא נמצאת בחזון איש. זה עולם אחר, זאת הסיבה שחזון איש הוא פוסק כל כך טוב, כי הוא פסק הלכות. מאוד קשה לבריסק לפסוק, מאוד קשה לפסוק, כי אני תמיד פותח, בעונה. הפסק צריך להיות התכנסות, כדי לסנן את השיטות. אז מסלווית שגמר, חזון איש היה ככה, אבל הבריסק הרב, והיה איזה בחור, שהיום הוא רב גדול, והכרתי אותו, הוא רב בעולם הישיבתי, החרדי, אבל הוא אדם מאוד מאוד רציני, תלמיד חכם, ענק, שהוא הרגיש שכבוד חזון איש נפגע. אז באמצע ההספד, הספד ענקי, הספד של בריסק הרב בארצות הברית, זה לא הספד של... הוא מחה בקול, הוא צעק על סולובייצ'יק. אבל לא סתם לקלל אותו, באמת למחות על כבוד החזון איש. והייתה איזו קבוצה של תלמידים, שנות ה-50, שבפועל בכוח הוציא אותו מעולם. אני הכרתי את אותו מוחה, את אותו רב, וכשהייתי צעיר, הלכתי למחנות חרדיות, אז הכרתי אותו. תלמיד חכם היה כבר דוד כהן, אמרו, אולי שמעת את השם שלו. הוא חי ברוך השם, אדם מאוד מאוד נחמד. ופתאום הגעתי לגוש, וחזרתי כל פסח, ובין הזמן פגשתי אותו, והוא שולח לי את כל הספרים שלו לתת לרב לחתנצין. תקח את הספר החדש שלו, הוא כתב הרבה ספרים על תנאה, לתת לרב לחתנצין, לתת לרב לחתנצין, תשלח דש לרב לחתנצין. והוא נמצא בחיים בולין, בישיבה חרדית, ולחתנצין נמצא שם, ומה הקשר? מתברר שרב דוד קורן היה המוכה, ורב אהרן לחתנצין היה המוציא. והם שמעו על הקשר כל השנים, זה לא היה אישי, זה פשוט. רב חסין חשב שכבוד רב סולובייצ'יק במקומו צריך לשמוע אותו, והוא חשב שצריכים למחות על כבוד החזון איש. אז זה אותו הספד, כן, הספד הדרמטי, עם כל האקשן, עם קידושין ונישואין ועם בריסק הרב וחזון איש. אז הספדים פעם היו אירועים, היום זה סתם הספדים. פעם היה אירוע. אז הספד, והפוטנוט, הערה, אני חושב, הערה מספר 10, בהספד, אני אצלם לכם, אשלח לכם, על הדל בין קידושים לנישואים. ואז נישואים לא צריכים מדיין לפי כל הגישה הזאת.
זה הסיבה שאסור הספד בערב של
מועדים
מסוימים?
מה?
זה הסיבה שאסור הספד בערב של מועדים מסוימים?
נכון. אני, רב אהרן נתן הספדים ארוכים, אבל רב אהרן סולובייצ'יק נפטר, הדוד שלו, מצד אשתו, ואנס הלוויצ'ק נפטר בחול המועד פסח. אז הספיד היה מאוד 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 קצר, ורב לחתנצין דייק, כי זה היה בחול המועד, אסור להספיד, אז מתחילים. למרות שאסור להספיד, מתחילים להספיד. אבל נתן זה ערב שבי של פסח, וכולם החיים בבעלה, בישוליים, חם, באמצע סנטים מוחרת, ונתן איזה 4 דקות נתמתי. אף פעם לא שמעתי רב הרב לחתנצין לדבר. 4 דקות זה רק כדי לרוקד את הגרון שלו. נכין 4 דקות, אז הוא נתן איזה 4 דקות, זה היה מדהים לראות. אבל כן. אוקיי, כמה זמן נשאר לנו? יש המון בסוגיה. אני אשאר, ניקח איזה 15 דקות. רשב"א, מאחורי הגדר. אוקיי, נדלג על הרשב"א, אבל יונה, דייקת הרשב"א, אני אקצר אותו, תמצית אותו. הרשב"א שואל, למה יש בלגן, בגמרא בקידושין, דפי עמוד ב', אם הבעל אומר, אישה אומרת, נתן הוא ואמרה היא, נתן הוא ואמר הוא. סך הכל, כל התפקיד של האמירה זה לגלות את הדעת. אז אם האישה אומרת, והבעל מהנהן את ראשו, אז ברור שהוא מסכים, כל הבלגן. אז התשובה החזקה בסוגיה שלא נלמד אותה, לא צדקת, אמירה זה לא רק גילוי דעת, אמירה זה חלק פורמלי של מעשה הקידושין, אולי זה המעשה הקידושין, ומי צריך לבצע המעשה הקידושין? מה, זה כמו נדר. מה המעשה נדר? אמירה. מה המעשה הקדש? אמירה. אתה חושב שהמעשה הקידושין זה הכסף? הכסף זה רק איזה פרופר, הכסף זה רק איזה כלי. האמירה זה, הרי את מקודשת, וזה ברור הידי הבעל. הרשב"א לא אומר את זה. הרשב"א אומר שתפקיד האמירה זה לגלות דעת, אבל לא רק לגלות דעת, אלא לייצר דעת שאנשים רואים. דעת ויזואלית, דעת שרואים אותה, דעת קונקרטית, דעת יצירתית, קוגניטיבית, ידועה, מוחשית, לא סתם איזה רחשי לב. דעת שעדים אפילו יכולים להבין. וסיפוק הדעת הזה צריך לבוא על ידי הבעל, כי הבעל מספק את כל החומרים הבסיסיים של הקידושין. ואז האמירה בפני עדים, צריך להיות דווקא על ידי הבעל, כי שוב פעם, העדים מחזקים את הדעת, לא רק מגבירים את הרציניות, אלא ממזכירים את הדעת. איך העדים ממזכירים את הדעת? כששומעים את דעתך. איך שומעים את דעתך? העדי אמירה. ממילא הבעל צריך להכין את הדעת כדי להיות דעת, כי הבעל צריך להפעות את העוגה, וזאת התשובה של הרשב"א, וזה נורא 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 דומה לרב חיים. אוקיי. נותר לנו שתי נקודות, ואסור לי לסיים את השיעור ולהגיד, נוותר על סוף השיעור, אבל שתי נקודות מאוד מאוד חשובות. קודם כל, מה האלטרנטיבה? אם לא נלך לפי רב חיים, אבל לא נסכים לקצות, נקפיד על כך שעדי קיום זה חלק מי, זה לא רק איזה כוח הוכחה כדי שכולם יהיו רציניים, זה חלק מי. אם זה לא חלק מהדעת, רבותיי, מה זה חלק? זה חלק מהמעשה. מעשה לקדש אישה צריך להיות מעשה טקסי, פומבי, סמלי, מוסדי, לא מה שמתרחש בצינה. צריך להיות מעשה, קוראים לזה ביוונית גרביטס, עם משקל, עם טקס. הכי קרוב לזה, זה בריטפה. כשריטפה בדף מ"ג שואל האם אפשר למקם עדים מאחורי הגדר, אז בעיה שנייה שהריטב"א מציין שאולי אנשים לא יראו. ואם לא יראו, אז יכולים להגיד, הנה, לא חשבנו שיש עדים, עשינו צחוקים. אבל הוא מעמיד סברה אחרת. למה אי אפשר להעמיד אותם, למקין אותם מאחורי הגדר? חשבתי שזה יותר ברור, עכשיו שאני קורא אותו. הנה. וכן אמר מרי נת רחמן ופטרי, דלף אגב דלו באינם בקידושן, אתם עדי, היכד לקבסולם, צריך שיהיו עדים שם. ולאפוקי התמין לה עדים מאחורי הגדר. מה הבעיה בעדים שעומדים מאחורי הגדר? בעיה אחת שאולי לא רואים, אבל גם אם הם יודעים שיש עדים. דהלו חשיבה עדות בדבר. שגוף הדבר צריך עדות. שגוף המעשה זקוק לעדות. ומכיוון שגוף המעשה זקוק לעדות, צריכים קרבה וחיבור בין עדות. לא רק שרואים, לא שהם חלק מהמעשה, שהם חלק, הקידושין צריך להתבצע בפניהם. ובפניהם דורש איזה מגע, לא מגע פיזי עם הבעל, אבל עמידה מסביב. אם רואים מרחק, רואים, ואולי יכולים להעיד מחר בבית דין. לפי הקצות, כי ראו, יש להם מנקולרס, יש להם טלסקופים אפשר לראות, מצלמות, אבל הם לא חלק ממעשה הקידושין. הקידושין צריך להתבצע בפניהם. ואינו משמע מהריטב"א שזה כדי לייצר את הדעת, שגוף המעשה, עוד פעם, הלשון של הריטב"א, גוף הדבר צריך לעדות. גוף הדבר צריך לעדות, זה חלק מהמעשה. זה מה שמצאתי כמו בלילה, היום בבוקר מוקדם. תצלם לך כי לשם פה. הוא כותב, מי שיודע על רב יחיאל יעקב ונברג, שיודע עליו? הוא היה תלמיד סובוטה, אחד מגדולים בדור הקודם. הוא היה מתוך ארבע ראשי בית רבנים הילדסהיימר, ישיבה או הסמכה מאוד מאוד יצירתית, מאוד חדשה, שהוקמה בגרמניה, שהקפידו גם כן על לימוד אקדמי, לא רק על לימוד, לימודי חול, לימוד אקדמי, הוא קיבל דוקטורט. אז הראשון היה רבנו עזריאל הילדסהיימר, שעל שמו נקרא, השני היה דוד צבי הופמן, שבטח שמעתם דוד צבי הופמן, שהוא עסק הרבה בביקורת תנכית, נגד הביקורת תנכית. אחר כך בא אדם שפחות מוכר, אברהם אליה קפלן, אדם שמת בגיל מוצע, אדם מאוד מאוד מיוחד. ואחר כך כיהן, רק הרבה, זה היה בית המדרש לבנים שאמור להיות איזה בית המדרש למאות שנים, וכן, לצערנו, טרגדיה, שהשורה כיתה את זה. אז רבי יעקב יחיאל ויינברג, הוא היה במחנות, הוא היה בגטו ורשה, הוא ספג על בשרו הרבה הרבה מהטרגדיה של השואה, ובסוף אחרי השואה הוא הוזמן למונטרו בשוויצריה על ידי אחד מתלמידיו, והוא כאילו שם הוא היה הרב של עיר מונטרו, אבל אני רואה כטרגדיה, כי הוא היה תלמיד חכם ענק ומיוחד, כי הוא תלמיד חכם אקדמי, הוא גם היה לו אקדמיה, אבל פשוט לא הגיע למקום, משום מה הזמינו אותו כל מיני פעמים, להיות ולהיות ולהיות, והוא נשאר במונטרו. מעניין אותי, כמובן, אני עומד מאחור, ואני חושב על אנשים שעברו את השואה, ואני רואה כלים שבורים, פשוט כתיסה, זאת אומרת, מצאתי לו, אני לא אומר מה בראשו, אבל אדם שאחרי שהוא עובר את התופת הזאת, והוא מוצא מקום לחיות ולגדל משפחתו וללמוד תורה, זה מה זה, זה נלקח ממנו את השאיפות, את הדרבון, את ה... זה הוא נשאר במונטרו, הוא מת ב-1996, אני יודע, זה השנה שנולדתי, זה מת ב-1996. אז הוא כותב ספר, או ספר נכתב, ובוא תראה פה. אני צילמתי את זה בלילה, פשוט שכחתי לשלוח לכם. לא. כן, תסתכלו על זה, זה מדהים. מדהים, מדהים. כי זה גם לשון מודרני, לשון מאוד מודרני. כן, תסתכלו על הוואטסאפ ששלחתי. אוקיי? מה שנורא אהוב עליי, שהוא גם מכיר שצריכים לשנות את המינוח של חב לחריני. כמו שאני נלחמתי כל הזמן. לפי הקצת חב לחריני, זה קלאסי. בדיני ממונות מקבלים הודעה, בקידושין זה חב לחריני, יש לה כבר, זה מפריע לי. ואז אני הבנתי, חב לחריני זה לא חב לחריני, ואז זה פוסל את ההודעה. בדיני חב לחריני, זה פשוט זה תחום אחר. מכיוון שזה תחום אחר דרוש עדי קיום בסגנון של הרמב״ם, כי אפשר לשנות. אז מה הוא טוען? ונראה לי שלמושג חב לחריני יש כאן משמעות מיוחדת. וכוונת הגמרא שמעשה קידושין פועל שתי פעולות. הוא עושה את האישה לכל עולם, ובו בזמן הוא מתיר אותה לבעלה. קידושין גם מייצר רישות וגם כמובן משליך על אחרים. חב לחריני זה לא שהוא מחייב לחרים, הוא אימפקט לחרים. קידושין זה יוצר אימפקט לכולם. קניית קרקע, אם אתה קונה קרקע, זה לא יעשה אימפקט על אחרים, כי זה קרקע שלך, כמובן, אי אפשר לגזול, אבל גם לפני כן אי אפשר לגזול. זה לא אימפקט ציבורי. אבל קידושין יש אימפקט, לא חב לחריני, אלא הכיף, תוקף, משמעות, רלוונטיות ציבורית. הקידושין נוגעים, אם כן, לא רק לאיש המקדש ולאישה המתקדשת, אלא נוגעים לכל העולם. ולכולם יש שייכות לדבר. וחב מתפרש במובן של נוגע. מילה מתוקות, זה בדיוק מה שאמרתי. אל תקרא את זה כמו הקצאות, הקצאות קרא את זה בצורה טכנית, זה חב לחריני, ואז פוסלים את ההודעה. לא, זה לא חב לחריני, אני תוחם תחומים שונים, אני תוחם גיטין וקידושין, ואני מגדיר אותו כתחום לגמרי אחר מממנות, כי שם יש אימפקט וכאן אין אימפקט. אוקיי, צריכים עדי קיום, כי זה תחום אחר, אבל מה עדי קיום עושים? שאלה לא של אתמול, אלא של היום. אתמול שאלנו, אם יש כאן אזורים שונים, היום שואלים, אוקיי, אבל מה עושה עדי קיום? זה אומר כאן, תקשיבו למילים, במילים אחרות, כן, הוא כותב עברית מודרנית, חב לאחריני מבטא בחריפות את הרעיון שממן הקידושין איננו עניין פרטי, אלא נוגע לציבור כולו. ואין מעשה משפטי חשוב שכזה נעשה בחשאי. שומע? אין מעשה
משפטי חשוב שכזה נעשה בחשאי בין הבעל והאישה. במילים אחרות, עדי קיום זה חלק ממעשה קידושין. אם מעשה קידושין הוא מעשה משפטי שיוצר אימפקט על אחרים, והוא צריך להיות בטקסיות, בפומביות, בפני אנשים שרואים את המעשה. לא כדי לייצר הוכחה עתידית, אלא כעצם הקידושין. מה זה עצם הקידושין? לפי רב חיים, עצם הדעת. לפי יעקב יחיא ויינברג, יחיא יעקב ויינברג, עצם המעשה. ובזה נסיים באיזה רק כדי לראות את הסוגיה, אבל לפני כן
לצייר את הסיכום פה.
האם עדי קיום לא נוגע למעשה, זה רק מספק כוח הוכחה, כוח בירור. למה צריכים? אולי כדי להגביר את הדעת, לידוע ככה, איך תלבדנו פה? אני אתם
בשיחה. כן.
או שאני אומר, שלא. שעדי קיום זה עצם מהות הקידושין. לא שיעידו מחר, וראינו שיטת היתר, שגם סולי דור בשם רנחה, וראינו שיטת המרשך, שגם אם מחר לא יבואו להעיד, וראינו את הריטב"א, שהם חלק מהמעשה, כל השיטות האלו מושכות אותי בכיוון אחר. אם זה כוח הוכחה, למה העידים סולי מדרבנן כשרים? אם זה כוח הוכחה, למה מה אכפת לי שבשעת קידושין הם כשרים מחר, הם יהיו פסולים? זה כוח הוכחה, מה אכפת לי מאחורי הגדר? אז אני מגיע למשהו אחר, עצם מהות הקידושין. אם זה מהות הקידושין, מה זה? רב חיים? דס. ואז דווקא בחליל שאני זקוק לדעת, קידושין לא יהיה בכל יצא. לפי רבי יעקב יחיא ויינברג, לפי מה שאני קורא ברצוע, לפי התחושה הפנימית שלי, חלק מהמעשה. וגם עובד, יש דרכים רבות להגביר את זה, משניות, מעשה טקסים, מעשה משפטים, מעשה... אבל הצד השני זה לא כוח הפכה, זה להציב עדים שמה כדי לייצר מעמד, משפטי, טקסיות, דעת מובדת, דעת מוחשית. ולסיום, ממש לסיום, מי עוד חולק על הצד? זה לא פייר, אבל אני רק אומר, תראה עוד מעט שזה לא פייר. מי עוד אומר שיש מצב של קידושין בפני מי שאינו יכול להעיד, אבל בכל זאת נחשב מעמד, אי, מה?
השאלה?
לפי הקצת, כל עדי קיום זה כדי להעיד מחר. הבאנו שלוש שיטות שאתה לא מעיד מחר, ובכל זאת זה עדי קיום. להוכיח שזה משהו יותר פורמלי ומבני. איתור, מרשך. מי עוד חולק על הקצות? שוב פעם, זה לא פייר, אבל מי עוד חולק על הקצות? מה? נכון, מצוין. כל מי שסובר שאפשר לקדש אישה בפני עד אחד. כל הבלט הזה. איך אפשר לקדש בפני עד אחד? אז מוצאים כל מיני דרכים לתת משמעות לעד, כי סך הכל הוא מישהו חשוב, ובדיני ממונות הוא יכול לחייב שבועה, ו... אבל בפועל, מחר, כשעד אחד יבוא לבית דין ויעיד על הקידושין, האם עדותו תעמוד? לא, כי אין דבר שבעבר פחות משניים, אז עדותו מחר לא תעזור. ובכל זאת, יש מגוון של שיטות בדף סמכי עמד א', סמכי עמד ב', שמקדש בעד אחד חוששים לקידושין. לא, כי אם אני רואה עד כמשהו חשוב, כרגע לא משנה למה הוא חשוב. כי בייסורין הוא חשוב, ובמונות הוא גם חשוב. אז גם כשהוא מגיע לקידושין, זה נחשב מעשה משפטי. אבל גם כשהוא מגיע לקידושין, הבעתי את דעתי בפני עד. אבל אם... זה חידוש. זה חידוש. אתה אומר שלפי אותם שיטות גם נסמוך עליו, זה קיצוני. זה קיצוני. אין דבר שבעבר פחות משניים לגבי עדות, לגבי... זה לא פייר, כי הקצות לא מסביר את השיטות האלה, הקצות מסביר את השיטות שצריכים שני עדי קיום. זה ברור שזה לא פייר. אבל ברור לי במאות אחוזים שאם אני חוזר לאותם בתי מדרש, ואני שואל את אותם רבנים, אותם המוראים, איך אפשר לקדש בפני עד אחד? יגידו לי, הנה, הוא עד, וכל הדין הוא לעשות את זה בפני עד, והוא מספיק חשוב לייצג טקסיות, משפטיות, פומביות, כי הוא, בממון הוא יכול לבצע דברים. והבאתי מישהו, הבאתי מישהו חשוב, לא הבאתי סתם איזה ג'וקר, הבאתי מישהו שיש לו מעמד הלכתי, כעד. ומי שחולק, או יגיד, בסדר, זה לא מספיק מעמד כדי להיות עד, או שיגיד, כמו הקצת, לא, אוקיי, הבאת עד, אבל לא הבאת כוח הוכחה, כי מחר לא יכול להעיד. אז אחרי שאתה לומד את הסוגיה, התשובה פשוט מסתכלת לך בעיניים, נכון? כל המוראים פה, כל אין ורפיה, אין ולא ורפיה ביודי, כל התלטויות האלו, ברור, 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 ברור לי, כשהתלבטו בבתי המדרש, ההתלבטות הייתה ככה. מי שרוצה להכשיר עד, הוא צריך לדחות על הסף עדי קיום כדין ביכולת הוכחה. הוא חייב להיות באזור הזה, השמאלי. אפשר להיכנס, גבי, אין לנו מספיק זמן, מה זה דעת, איפה זה יותר מתאים, זה כבר הסוגיה המשנית השני, זה תעת. אבל הוא לא יכול להתמקם בצד הימני של הקצת, כי מחר עד אחד לא יעד, כי העדות שלו לא תתקבל, כי אין דבר שבר בה פחות משניים. אבל מחר יעיד בבית דין, הבירור לא יעמוד, כי זה דבר שבערבה ונזרוק את עדותו. אז אפשר, יונתן, ראיתי איך, בסדר, הוא יבוא ואולי מישהו אחר יבוא, אז התחלתי את הדרך, אז הם רציניים, כי הם יודעים שגם אם רק עד אחד ראה, אולי מישהו אחר ראה מאחורי. זה מאוד מאוד חלש. יש אלטרנטיבית, אין לנו מספיק זמן למסור לכל הסוג, יש איזה רשי שטוען שאולי שני המורבים יכולים להעניק לו נאמנות עם נוקי בית שרי, אז הפוך את עד אחד, אבל זהו, קימתה שלא להופיע בגמרי, אנחנו לא נעסוק בזה. אוקיי? זה הסוגיה, וזה מאוד מאוד מתודי, כי הסוגיה מתפתחת לפי כל מיני צירים. אבל הציר העיקרי חסר, כי פרזנטציה של הדין של עד קיום לא קיימת. והדבר האחרון שאני אגיד, מאוד נורא מעניין אותי, כי אין לי תשובות לכך, גם הלשון, המקדש בעד אחד, מה הייתי אומר, אין המקודשת. זה הדין. מה הפואטיקה פה? המקדש בעד אחד, אין חוששין. מה זה, זה פסילה יותר מבנית וטוטלית? למה המקדש בעד אחד, אין חוששין? נגיד, אין המקודשת, אין או כלום, מה זה? לא חוששין, האם... גם זה מביא אותי לצד השמאלי, ש... אפילו למעשה. רק כדי לפוצץ לכם את הראש, מה אם אדם יעבור על איסור ערווה? אז עובר על איסור. מה אם אדם יקדש איסור ערווה? אז יש מחלוקת באחרונים אם הוא עובר על איסור. לא ביעל, מקדש. אז עולה באחרונים, מה אם אדם יקדש איסור ערווה בלי עדי קיום? אם אז אלון עכשיו מייסי קידושין בלי עדי קיום, לא יעבור. זה אם, זה הרבה אם יחד, כי רובם סופרים שאין איסור, במנחת חינוך. הוא טוען שמביא כמה אחרים שיש איסור בעצם מעשה קידושין, אבל שואל, מה לגבי אם הוא מקדש בלי עדים? האם ייתכן שאדם יעבור אם הוא מקדש אישה ורק מביא עדים? כי קידושין בלי עדים זה לא מעשה משפטי טקסית. אז הסוגיה נורא יסודית, אבל חסר, חסר העוגנים הקלאסיים. איפה זה מתחיל? כל פעם שאתם מסוגלנו, מה המקור? בואו נחפש את הנקודה המקורית. פה אנחנו נכנסים מאוחר למסיבה. יודעים שלומדים את זה בממון, אבל אין הצגה פרונטלית, טקסטואלית, צריכים שני עדים. והצירים זה פשוט שתי המילים האלו. קודם כל, לא עברי סנטי אלא לשקרי בממונות, אבל בכדי שני יש איזה משהו יותר חשוב. מצד שני, רב כהנא משיב משהו לא ברור, רב אשי. שם זה חב לחמיני, כאן זה לא חב לחמיני, אני כל כך אוהב שהוא לקח את החב לחמיני כקביעת תחום ולא כהבדל טכני ששם זה. לא, קידושין זה מעשה משפטי, זה חב לחמיני, זה עושה אותה. ואז צריכים לעשות זה בצורה פומבית. ממן זה קניין, כמובן יש השפעות, אבל זה לא בעיקרו אקט ציבורי וטקסי.
אוקיי, שבת שלום, שבת שלום, תהנו בשבת, אני באופרה עם התלמידים. נשים הם בני חוץ לארץ, אז... never ends, ברך השם. never ends, ברך השם. כן, אני רק סוגר. כן, תשמע.